סימן שינחוף, סעיף יוטט. הסעיף שלנו עוסק בעניין של צביעה באוכלים. נלמד בעזרת השם שאין צביעו באוכלים. ולכן, אומר השולחן ערוך, נקרא בפנים, ליתן קרקום בתבשיל מותר, ואין לחוש לו משום צובע, משום שאין צביעה באוכלים. קרקום זה היה מין מאכל שיש בו הרבה צבע. אומר השולחן ערוך, מותר לערב את הקרקום בתוך תבשיל, אף על פי שתוך כדי העירוב הקרקום צובע את התבשיל, אין בזה בעיה. למה אין בזה בעיה? משום שאין צביעו באוכלים. המשתיבור מוסיף שאותו דבר מותר לערב יין אדום ביין לבן, אף על פי שהיין האדום צובע את היין הלבן מאותה סיבה, כי אין צביעו באוכלים. המשתיבור מביא נידון בפוסקים מה הדין כאשר כוונתו לצבע. הוא מערב מאכל שיש בו צבע בתוך מאכל אחר, הוא מערב יין אדום בתוך יין לבן, הוא מערב קרקום בתבשיל, וכוונתו לצבע, כוונתו לצבוע את התבשיל, לצבוע את היין הלבן. האם גם בחיי גבנה שכוונתו לצבע נאמר הדין שאין צביעו באוכלין או לא? המשתברור מביא בזה נידון מחלוקת. בכל מקרה, אומר המשתברור, אסור לקחת סלוחית של מים ולהכניס בתוכה סממנים של צבע כדי שהסממנים יצבעו את המים. יש בזה חשש של חיוב חטוס, כי הוא ממש עושה צבע בשבת. הוא לוקח סממנים ושורה אותם בתוך מים, אז הוא עושה על ידי זה צבע. נקרא את דברי המשנה ברורה. וכן מותר ליתן יין אדום בתוך יין לבן, ואף על פי שמתאדם, אף על פי שהיין הלבן מתאדם מהיין האדום, אין בזה בעיה. למה אין בזה בעיה? כי אין צביעו באוכלין. ואפילו אם מכוון לכתחילה לעשות מראה במאכל, כוונתו לתת צבע במאכל, גם הדין הוא שמותר. גם כן מסתבר דין להחמיר, כן נראה מהפרי מגודים, ולפי מה שכתב המוגן אברום, נכון להימנע מזה. דיין יש מחלוקת, האם אין צביע באוכלין גם כאשר כוונתו שהמאכל יצבע. מסיים המשנה ברורה ואומר, מכל מקום, אין רשאי לעשות מראה ביש ודבש שיקנו ממנו. אדם שרוצה לעשות צבע יפה ביש או בדבש לצורך מסחר, זה אסור. כי אין צביע באוכלין נאמר עד כמה שזה משמש לו כמאכל. אבל אם זה לא משמש לו כמאכל, זה משמש לו למסחר, אז בזה ודאי שיש צביע. אסור לצבוע יש או דבש כדי שיראו יותר טוב שהלקונים יקנו את זה. אומר המשנה ברורה, ומכל מקום, וכל שכן שלא להשים סממנים בצלוחית מים להעמיד בחלון כנגד השמש, ויש בזה חשש, ויש בזה חשש של חיוב חטוס. אדם לוקח סממנים של צבע, מעמיד אותם בצלוחית של מים כנגד השמש, הוא עושה ממש מי צבע בשבת, אז ודאי שיש בזה לא רק איסור, אלא חשש של חיוב חטוס. נמשיך לסעיף הבא, סעיף חוף. עדיין סעיף חוף עוסק בעניין של צובע, צובע באוכלין. אומר השולחן ערוך, יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות, הצובעים, צריך להיזהר שלא ייגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה. אדם אוכל תותים או שאר מיני פירות שהם צובעים לו את הידיים, הידיים שלו אחר כך צבועות, הוא רוצה לקנח אותם במפה, יש בזה איסור. כי הוא צובע את המפה בצבע שעל גבי ידיו. הוא צובע את המפה בצבע שעל גבי ידיו. המשתברור מוסיף כאן שיש מי שאומר הזה סובר שפסיקרי שדלו יניח אלי. אף על פי שהוא מקלקל, הדין הוא שאסור. כי כאן לא יניח אלי בצבע הזה. לא יניח אלי שהבגד יהיה צבוע בצבע של פירות. זה פסיקרי ש, הוא לא מתכוון לצבוע, הוא מתכוון לקנח את הידיים, ותוך כדי הכינוח הבגד נצבע. אז זה פסיק רישה, פסיק רישה דלו יניח אלי, גם מקלקל, ועם כל זה השיטה הזאת מחמירה ואוסרת. המשתברור מביא כאן שיש כאלה שחולקים, יש כאלה שסוברים שזה לא נחשב לצובע. אני אקרא את דברי המשתברור בסעיף קטן נונטט, ויש מקילים בכל זה, כיוון שהוא דרך לכלוך, ויש לסמוך עליהם איך די אפשר לו להיזהר בכך. המשתברור מביא כאן עוד נידון לכאורה, למה נידון רק משום הבגד שהוא צובע בידיים שלו הצבועות? איך מותר לו לאכול תותים או פירות שיש בהם צבע, שתוך כדי האכילה הוא צובע את הידיים שלו. טייפ וקלי שיהיה בזה איסור מחמת צביעת הידיים, שואל המשנה ברורה. אומר המשנה ברורה שזה לא. למה? כיוון שאין דרך צביעה בכך. לאישה באמת יהיה אסור, כי אישה דרך לצבוע את גופה. אבל לאיש אין דרך צביעה בכך. אני אקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ונחת, ואף על גב דצובע פניו וידיו, אז למה צריך להגיע? שאסור לו לקנח את הידיים הצבועות בבגד, טייפ וקלי שאכילת הפירות בידיים שלו, זה כבר אסור משום שהוא צובע את הידיים בצבע של הפירות. אומר המשנה ברורה, לא יקל למיחה שדאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע, אדם אין דרכו לצבוע את עצמו, ולא ידומי לסימן שאם ג' דאיסה דאישה לא תעביר סרק על פניה מפני שצובעת. אישה שייני שדרכה בכך להתייפות, אבל איש אין דרכו בכך, אז לכן משום מה שהוא צובע את הידיים שלו אין בעיה, יש בעיה רק מחמת שהוא צובע את הבגד. אני אקרא שוב את דברי השולחן ערוך. יש מי שאומר שהאוכל תותים או שאר פירות הצובעים, צריך להיזהר שלא ייגע בידיו צבועות בבגדיו או במפה משום צובע. אבל אם צובע פיתו במשקה הפירות לייסלון בוד, אין צביעה באוכלין. אם הוא מניח את אותם פירות שיש בהם צבע על גבי הפת, ותוך כדי כך הפת נצבעת בצבע של הפירות, בזה אין בעיה, כיוון שאין צביע בו איכלין. האיסור זה רק לקנח את ידיו בבגד, שתוך כדי הכינוח הוא צובע את הבגד. נמשיך לסימן הבא, סימן שין חוף א'. סימן שין חוף א' עוסק בכמה וכמה מלאכות. מלאכת תויכן, מלאכת לש, גם עוסק בעניון עם דרבונון, עיבוד באוכלין. הסעיף הראשון עוסק לגמרי בעניין אחר, בעניין של מוקצה. יש מיני עשבים שהם יכולים לשמש גם כעסקה, הם יכולים לשמש גם לאכילת בהמה, ואפילו קצת לאכילת אדם. עכשיו השאלה אם אותם עשבים נחשבים למוקצה או לא. אם הם מיועדים לעסקה, הם מוקצה. אם הם מיועדים לאכילת בהמה או אפילו לאכילת אדם, הם לא נחשבים למוקצה. אז באותם מיני עשבים, מחשבתו היא הקובעת. נקרא את דברי השולחן ערוך. חבילי פאה, אזוב וקורנית. מסביר המשנה ברורה, מיני עשבים הם, וראויים להסקה, וראויים למאכל בהמה. לפיכך, הכל הולך אחר מחשבתו. מכיוון שהם גם ראויים לאכילת אדם, לאכילת בהמה, גם להסקה. אז אם אנחנו רוצים לקבוע אם העשבים האלה הם מוקצה או לא, הדבר נקבע לפי המחשבתו, לפי המחשבה שלו. אם הוא חשב עליהם להסקה, הם נחשבים למוקצה. חשב עליהם לאכילת בהמה, הם לא נחשבים למוקצה. חבילי פאה אזו וקורנית, הכניסן לעצים אין מסתפקים מהם, הכניסן למאכל בהמה, הם לא נחשבים למוקצה, ואז קוטם ואוכל ביד, אבל לא בכלי. למה בכלי אסור? כדרך חול, מסביר המשנה ברורה. כלי זה דרך חול, אז זה בכל מקרה אסור. הוא מולל בראשי אצבעותיו, אבל לא בכל היד, אומר המשנה ברורה. כדרך שהוא עושה בכל. דיין, הוא צריך למלול אותם בשינוי, אבל הם לא נחשבים למוקצה, כיוון שמחשבתו על העשבים הללו, שהם ישמשו לו למאכל בהמה. אז לכן זה לא נחשב למוקצה. מחשבתו היא הקובעת. סעיף ב' עוסק בעניין של עיבוד באוכלים. נלמד בעזרת השם שאסור לעשות כמות מרובה של מי מלח, לתת אותו לתוך הכבשים. כבשים הכוונה לירקות כאלה שהם עשויים להתקיים זמן רב. למה אסור? כי זה דומה לכובש, זה דומה למעבד. אף על פי שאין עיבוד באוכלים, אז זה לא עיבוד אמיתי, זה דומה למעבד, זה דומה למעבד את האור. אומר השולחן ערוך, אין עושים מי מלח הרבה ביחד, לתת לתוך הכבשים, משום דדומי לאיבוד. זה דומה לאיבוד האור, מסביר המשנה ברורה. נקרא את דברי המשנה ברורה, הכבשים, ירק שכובשים אותו כדי להתקיים, דכיוון, שכיוון שנותן מי המלח כדי להתקיים, דומי לאיבוד האור, שהמלח מקיימו, ואף על גב דקאי מלון, אין איבוד באוכלין מדאי רייסה. אז למה יש כאן בעיה של עיבוד בזה שהוא עושה מי מלח מרובים כדי לתת אותם בתוך הכבשים? מכל מקום מדרבונון מי הוא אוסור. מדרבונון יש בזה איסור. ממשיך השולחון אורך ואומר שזה הכל כאשר כוונתו לתת לתוך הכבשים, אבל יכול לעשות ממנו מעט לתת לתוך התבשיל. למה? כי בתבשיל זה לא דומה לאיבוד. נחלקו הפוסקים, כך מביא המשתברורה, האם מותר לעשות כמות מרובה של מי מלח כדי לתת לתוך התבשיל. כדי לתת לתוך הכבשים זה ודאי אסור, כמו שהשולחון אורך פתח את הסעיף. האם מותר לעשות כמות מרובה של מי מלח כדי לתת לתוך התבשיל? בזה מביא המשתבר שנחלקו הפוסקים. בכל מקרה, מסיים השולחון אורך ואומר, ואם נתן לתוכו שני שלישי מלח, אסור לעשות ממנו אפילו מעט. שני שלישי מלח זה כמות מרובה מאוד, וזה אסור בכל מקרה. למה? מסביר המשתבר, מפני שנראה כעושה מורייס לכבוש בו דגים. שכן דרך לעשות מורייס. ומה האיסור בכבישת דגים? אולי זה גם איסור רק דרבונן.